קבוצת מספרי הסיפורים מציגה תסכיתים מקוריים בעברית. ציפור האש, מאת יעל מיכאלי, מקריא ניר קיטרו. הכפר סיים לבעור לפני כמה דקות. ניקו טמן את פניו בשרוולו ובכה, אבל אני לא הייתי מסוגל להסיט את עיניי מהמסך. כל המשלחת הייתה שם, כולם. אמא הייתה שם. מולי? קולי נשבר. קחקחתי בגרוני וניסיתי שוב. יש? יש ניצולים? ניקו איבב משהו. היבטתי בו לרגע ואז חזרתי להביט לעבר המסך. ידעתי שצריך להגיד לו משהו. לנסות להרגיע אותו. אולי לחבק. ידעתי זאת. מולי?
60 שניות.
נשמע קולה של מולי.
מבצעת שריקה.
האשן החל להתפזר, חושף של די בתים מהשנים, מתקררים במהירות למגע הצונן של רוח הלילה. ערפל עלה מהאדמה המתקררת, גשם קל החל לטפטף. מולי?
אין ניצולים.
היא דיווחה. קולה נזדק לרגע. ונשמע מכני ואדיש. הנדתי בראשי. חפשי שוב. רוני? היבטתי לעבר ניקו לצידי. חפשי שוב.
מבצעת.
כעת הערפל מילא את כל העמק, מסתיר את שרידי הכפר מעינינו.
אין ניצול.
התחילה מולי והשתתקה.
אני מאתרת סימני חיים.
אמא? ניקו זקף את ראשו. פניו היו מוצפות דמעות ונזלת נטפה מאפו. הוא ניגב את הכל בשרבולו והיביט לעבר המסך.
חד טעים.
דיווחה מולי.
הערפל מלא בהם.
רק... התחלתי.
רב טעים עכשיו.
תצוגת המסך השתנתה והציגה את תוצאות הסריקה דרך הערפל שכיסה את הכל. מיליוני נקודות מרצדות. הערפל געש בהן. נקודות זהירות, ואז גושים קטנים, ואז גדולים יותר. מתחברים ביניהם, מתחלקים במהירות. גופים ראשונים החלו להתאבות בתוך הערבוביה, בתחילה חסרי צורה מוגדרת. מה קורה? שאל ניקו לצידי. לא עניתי. משהו מעד מתוך הערפל לעברנו, מעוות וחסר צורה. הוא התפתל, הסתחל בבוץ, ותוך כדי כך קוויו הפכו לבורים יותר. מוכרים יותר. הוא התרומם על רגליו, ודידה במעלה הגיבה לעברנו. תנועותיו היו מקוטעות ומתנדנדות. אך בכל צעד הם הפכו יציבות יותר. הדבר נכנס אל תוך מעגל התאורה של החללית, והרים גדם לא ברור לשוחח על עיניו. כאשר הוריד אותו, זו כבר הייתה יד אנושית. ניקו התנשם בקולניות. היצור הציץ לעברנו. הנופף לשלום. שפתיו נעו ומולי קלטה את הצליל הרחוק והשמיע אותו מרמקולי המסך. אתם בסדר? שאל היצור. ניקו? רוני? אתם בסדר? כיסיתי את עיניי כדי להסתיר את הדמעות. מרשה לעצמי להאמין. זו הייתה אמא. היא עמדה באור פנסיה של מולי. היא הייתה בחיים. לא היינו אמורים להיות כאן בכלל. היינו אמורים להיות עם אבא. היה תורו לקבל אותנו, או לפחות לקחת את ניקו מכאן. אבל הוא התקשר, ועם הצעקה עליו, וגם הקיץ נשארנו איתה. רוני, זאת אמא! ניקו תפס בשרבולי. מולי? שאלתי.
זאת גברת מייסון.
אישרה הספינה.
אבל...
ניקו התנתק ממני, ורץ מחדר הבקרה. מולי, תפתחי את הדלת! צעק ונעלם במורד המסדרון. אבל... דחקתי בה.
לא היו ניצולים.
אמרה בשקט. זאת אמא שלי בחוץ.
לפי הסריקות כן, ואני אפתח את הדלתות אם תגיד, אבל אני לא אציית לה או לשאר חברי המשלחת.
היבטתי בחזרה במסך. אנשים נוספים יצאו מן הערפל. רובם היו עירומים, אך לנגד עיניי, הננו בתאי הביגוד שלהם שחזרו את חליפות השטח. הגשם פיזר את רוב הערפל, וראיתי שגם מבני הכפר משתקמים מחדש. זה המכונות, אמרתי, הננובוטים.
רק בבגדים ובציוד,
אמרה מולי. הרמקולים השמיעו צלצול שקט, וקולו של ניקו מילא את החדר.
רוני?
קרא.
מולי לא פותחת לאמא את הדלת.
שנייה, עניתי לו.
זו החלטה שלך,
אמרה מולי. בחוץ, אמא נופפה לעבר המצלמות. קראה משהו, והצביעה לעבר הדלת. ראיתי אנשים נוספים מהמשלחת עולים לעברנו במעלה הגבעה. תחליטי את.
אני לא מחשב צבאי. אני לא יכולה לקבל החלטות בשבילכם.
רוני!
קולו של ניקו עלה שוב מהקשר. בחוץ, אמא דפקה על הדלת. שערה הרטוב מהגשם נצמד בקצוות ארוכות לפניה. אל תפתחי, אמרתי. התמי את כל הכניסות.
מבצעת.
הכנסתי אגודה לפי, וחרסמתי את הציפורן.
רוני!
צעק אחי. נשכתי את האור הרך בין האגודה לבין אצבע המורה. הפסקתי. אני הולך אליו, אמרתי למולי. תוודאי שיהיה לנו ערוץ תקשורת החוצה.
אני מצטערת.
לחשה בשקט, בקול שהתמזג עם לחישת המיזוג. קמתי מהכיסא ופניתי אל היציאה, לעבר אחי ואימי הנעולה בחוץ. זה התחיל בשקיעה. לא. זה התחיל עוד קודם. לא הצלחתי לישון בלילה. ידעתי שהנחיתה צפויה מחר, שישאירו אותנו לבד עם מולי, שישאירו אותי לבד עם ניקו. מצאתי את אמא ושכנעתי אותה לבוא איתי לחדר התצפית. עמדנו יחד ואיבטנו מטה לעבר כוכב הלכת המתקרב. כדור כחול ירוק, עטוף במעטה רך של עננים בהירים. אמא אמרה שפעם גם העולמות המיושבים נראו ככה. אבל אני נולדתי אחרי שהמלחמה החלה. זו הייתה הפעם הראשונה שראיתי עולם כזה. מולי צללה מטה, והכוכב זינק לעברנו. גבעות רכות, מכוסות צמחייה אבותה. נצנוץ של שמש ממראות האגמים והימים. עשרות עמקים מוצלים, עם טילי אדמה מסודרים מכדי להיות טבעיים. העמקים היו הסיבה לכך שהמשלחת של אמא הגיעה לכאן. סיבה שהצליחו לקבל תקציב למרות המצב בחזית. ואז הופיע עמק אחד, ובו הריסות חשופות למחצה. מולי התייעצה ואמא אישרה. הייתה נחיתה רכה, ואז גופה של מולי רעד סביבנו כאשר נפתחו צוערי תאי האחסון. מכונות כבדות פסעו החוצה ומיירו מטה לעבר העמק. הרגליים הגמישות שלהן גיששו ובחנו את הקרקע. קווי המיטר שלהן התשתשו לרגע, ואז געשו וזרמו החוצה. מתרחבים, משתנים. בתי שטח מרווחים הופיעו במקומם, ממוקמים בטבעיות בין צמחיית העמק. תשמור על ניקו, בסדר? אמא נשקה על ראשי, ופנתה לעבר היציאה מחדר התצפית. ידעתי ששאר המשלחת מחכה לה במנעלי האוויר. מחכה שתוביל אותם החוצה. ידעתי שהם הולכים לעבוד, שאסור לנו להפריע להם. תני לנו לבוא איתך, ביקשתי. היא בדרה את שערי. מחר, אמרה, אחרי שנגמור להקים את הכפר. אני צריכה קצת שקט כדי להתחיל את העבודה על האתר. היא חייכה כדי לרכך את מילותיה. מולי תדאג שלא תשתעממו. היא פסעה צעד נוסף אל הדלת. אבל אז הסתובבה שוב. אולי מחר, בסדר? ואם מולי תספר לי שבאמת הקשבתם לה, אולי אפילו תוכלו לעזור לנו בהריסות. מה אתה אומר? לא אמרתי כלום. היא חיכתה עוד שנייה, ואז הסתובבה והלכה. נשארתי בחדר התצפית זמן מה, עד שראיתי אותה ואת שאר המשלחת יורדים מטה לעבר העמק. רק אז, כאשר הייתי בטוח שלא ניתן לראות אותה בבירור מחדר התצפית, הלכתי והערתי את ניקו. רוני! מולי לא פותחת את הדלתות! עצרתי ליד אחי, מול מנעל האוויר. מולי גידלה מסך על הקיר הסמוך, ויכולנו לראות את האנשים המתגודדים בחוץ. אמא עמדה מלפנים, וניסתה להזין פקודה במקלדת האישור הקטנה ליד הדלת. זה לא עבד. מולי חסמה את קודי הגישה. אמא? אמרתי בשקט. היא הרימה את פניה מהמקלדת, והביטה לעבר הדלת. מולי הצמיחה מסך קשר גם בשבילה.
רוני, זה לא מצחיק.
אמרה.
פיתחו את הדלתות.
מולי אמרה. צצתי מטה לעבר ניקו. לא. אמרתי.
רוני מייסון, פתח את הדלת מיד.
היא הביטה מעבר לכתפה, לעבר שעה חברי המשלחת, ואז מיירה להביט חזרה לעבר המסך.
אני מצטערת, בסדר?
כי הניחה יד על קצה המסך, מדברת יותר בשקט.
אני יודעת שהייתם אמורים להיות עם אבא עכשיו. נדבר על זה. תוכלו לבוא איתי לחפירות. אבל פתח בבקשה את הדלת.
אבל... השקיעה! אמרתי. אמא נערה את ראשה. שערה הרטוב התנופף כמו חוטי קש סביבה. האור החד של הפנסים שיבה לפניה מראה זוויתי.
בגלל זה חשוב שניכנס. אנחנו צריכים לברר מה זה היה.
אמא, אני... היא חפתה עם אגרופה על הדלת. ניקו נרתה לאחור.
פתח עכשיו!
לא! הקול שלי הדהד מקירות המסדרון וכיסיתי את פי. לא! אמרתי שוב, כמעט לוחש הפעם. מחר, אם הכל יהיה בסדר, טוב? היא השינה את ראשה כנגד המסך.
מחר?
שאלה. מחר, עניתי, ובלי לחשוב הוספתי, אולי מחר. ראיתי אותה שואפת אוויר כדי לצעוק, וכיסיתי את אוזניי. מולי! צעקתי. בבת אחת, המסך התפרק ונספג אל תוך הקיר. למה? ניקו חוות על רגלי. אני רוצה את אמא, עכשיו! אני... ירדתי אל ברכי מולו. אני חושב שאולי... שאולי זו לא אמא. הוא הביט בי רגע ארוך בעיניים פעורות, ואז דחף אותי ממנו, ונסוג צעד לאחור. אתה עושה את זה דווקא! גם אני רוצה להיות איתה! היא לא רק שלך! ניקו! אבל הוא כבר הסתובב ורץ במורד המסדרון. היינו לבד. המסדרונות הריקים של מולי ידדו באבשה שקטה של מערכות העברור. צליל שעד עכשיו מוסך על ידי נוכחות הצוות. כמעט כמו נשימות שקטות של חיה גדולה. חשבתי שהרעשים עלולים להפחיד את ניקו. ואולי כדאי שאבוא לישון איתו. אבל התברר שהוא נעל את עצמו בחדר. הוא צעק שהסתלק, ולא הסכים לצאת אפילו כשאיימתי שירביץ לו. נשכתי שוב את ידי. ישנתי רע. חלמתי על האש ועל הצעקה של מולי כאשר הלהבות הגיעו אליה. הצעקה התגברה והפכה לכל הקורא בשמי. פתחתי את העיניים, וזיהיתי את קולה של מולי הקורא לי בשקט.
רוני?
התיישבתי על המיטה שלי. קירות החדר התבהרו והציפו את החלל באורח, אני ער, אמרתי. ניקו?
הוא ישן בחדרו. רוני, אמא שלך בחוץ. היא רוצה לדבר איתך.
אמא. התחלתי לקום ואז היססתי. אני שוב אצטרך להגיד לה לא. מחר.
כבר מחר.
ענתה.
יום בחוץ.
באמת היה יום. עיני הרגישו יבשות וצרבו. כאילו לא ישנתי בכלל. כשהגעתי חזרה למנעל האוויר, ראיתי שמולי כבר גידלה מחדש את מסך התקשורת. אמא חייכה לעברי מצדו השני. היה אור בחוץ. אבל זה היה אורו המאסס של הבוקר. עיניה של אמא נראו שקועות. האור מתחתם כהה. כנראה לא ישנה הרבה יותר ממני. חיוכה נראה מאולץ, אבל לפחות היא ניסתה.
בוקר טוב,
אמרה. משכתי בכתפיי בתשובה.
אתה מוכן לפתוח לנו את הדלת?
שאלה וחייכה. כמעט וחייכתי בחזרה. נשכתי שוב את ידי. מולי, אמרתי. תראי לאמא את צילומי השקיעה.
רוני?
חיוכה של אמא דהה.
אל תהיה טיפשון. הייתי שם. אני יודעת מה קרה.
מולי?
מבצעת.
המסך החשיך והתבהר מחדש. הוא הראה את הערב של אתמול. השמיים התחילו להתקעות, אבל העמק עדיין נראה ברור מספיק כדי שיהיה ניתן להבחין בפרטים. מצלמותיה של מולי פנו מטה משולי החרטום, נותנו תצפית טובה מקצה הגבעה עליה נחתנו. אורות ראשונים נדלקו במגורי החוקרים. כמה מחברי המשלחת התקבצו לפני החפירות, צופים לעבר השמיים. אני וניקו דימינו שזיהינו ביניהם את אמא. אבל מהר מאוד תשומת ליבנו נמשכה אל השמיים עצמם. השקיעה הייתה זוהרת, שונה מכל דבר שראינו אי פעם בעולמנו. השמיים ניצתו בכתום בוער ובלבן מותח. העננים נראו כגושי פלזמה בוערים, מתפתלים לאורך האופק מקצה אחד לקצהו השני של העולם. ואז כל האש זרמה מטה, לעבר העמק. התמונה במסך היבבה ודאחה. אבל אני זכרתי את התנשפותו של ניקו כאשר האש קילתה את הכפר. את צרחתה של מולי כשהאש הפפה את גופה ושרפה את חיישני החוץ שלה. המסך שב והציג את אמא.
לא ייתכן שכך זה קרה. הייתי זוכרת אם...
היא השתתקה והביטה בי. מולי אמרה שלא היו... שלא היה אף אחד בעמק אחרי שהאש דאחה.
אבל אני כאן.
אמא הנידה את ראשה, ואז הביטה מטה לעבר משלחת המחקר.
כולנו כאן.
אמא, ליקקתי את שפתיי. אני אפתח את הדלתות בערב, בסדר? אחרי השקיעה. שהכל יהיה בסדר שוב. טוב? ראיתי שהיא מתלבטת. נשכתי את ידי והוספתי. בשביל ניקו?
אוי, רוני.
היא נהנחה. הביטה כמה רגעים לעבר העמק, ואז נשמה עמוקות, וניסתה לחייך שוב.
זו עדיין משלחת קסנו. אנחנו צריכים את שאר הציוד שלנו.
נהנחתי בהקלה. אני חושב שאפילו הצלחתי לחייך. מולי?
אדאג שתהיה תנועת חומר רק לכיוון אחד.
לחשה לי. ובקול רם יותר הוסיפה.
מה תרצי, גברת מייסון?
אמא דקלמה רשימה של ציוד, ואחרי כמה שניות ראיתי את ארגזי הציוד הראשונים מדדים לכיוון אמי. הם נעו על רגליים קצרות ואבות. אבל כבר אחרי צעדים ספורים, צבו את עצמם מחדש לסחלים גבוהים שהתאימו יותר לתוואי השטח. אמא פנתה ללכת אחריהם, ואז עצרה, והביטה מעבר לכתפה.
אתם תהיו בסדר, נכון?
שאלה.
מולי דואגת לכם?
כן, עניתי. אבל מבטה כבר נדד חזרה לעבר הציוד, ומטה לעבר כפר המחקר.
יופי.
אמרה בלי להסתובב.
טוב.
ואז היא הלכה. חדר האוכל היה גדול מדי, גדול ומהדהד. עמדתי כמה דקות בדלת הכניסה, ואז החלטתי שאני לא רעב, ופניתי לחדר הבקרה. היו שתי קורסאות גדולות מול מסך התצוגה. לא הייתה מקלדת או כל ממשק נגיש אחר. הנווט ואימא היו מתחברים למולי בעזרת שתלי הננו שלהם. לא באמת היה לי מה לחפש בחדר, אבל לפחות כאן היה מסך גדול, ואיכשהו מולי הרגישה קרובה יותר. אחת הקורסאות הייתה תפוסה. ניקו ישן מקורבל לכדור, פניו מקובצות אפילו בשינה. הוא כנראה התגנב לכאן אחרי חילופי הצעקות שלנו אתמול בלילה. הוא נראה כל כך קטן כאשר ישן ככה. זכרתי כמה אמא שמחה כאשר הוא נולד. היא כמעט ולא רבה עם אבא אז. בלי לחשוב, הושטתי את ידי ונגעתי בפניו בקצות אצבעותיי. הוא פער את עיניו ונרתע לאחור. לרגע היה בעיניו רק פחד, ואז הם הצטמצמו והוא התיישב בקורסה וזעף אליי. מה אתה רוצה? שאל. משכתי באוזנו. יש לך חדר כדי לישון בו. הוא הדים ופתח את פיו, אבל אני קטעתי אותו ופניתי אל מולי. כבר על המסך, אמרתי. המסך הגדול מולנו התבהר והציג את כפר המחקר. ארגזי הציוד שהלכו עם אמא כבר נפרסו לצד חלק מטילי האדמה, ואנשי המשלחת עמדו סביבם וכיוונו את המכונות החושפות את ההריסות. לצידי, ניקו נשען לעבר המסך וחיפש את אמא בין האנשים. מולי, אמרתי, ספרי לנו על המחקר. מזווית העין ראיתי את ניקו מהווה את פניו והוספתי. אמא רצתה שנדע, שנוכל לעזור להם בחפירות.
קסנו ארכיאולוגיה,
אמרה מולי, קולה שקט אבל ממלא את החדר.
גשש דיווח על כוכב לכת דמוי טרה עם שרידים קדומים. גברת מייסון קיבלה את ההצבה בזכות הניסיון שרכש הצוות שלה בחפירות קסנו בשנתיים האחרונות.
עכשיו הגיע תורי להוות את פניי. היינו שם כשהצוות רכש את הניסיון שלו, נעולים עם מולי בזמן שהם עבדו בחוץ. לפחות עם אבא היה מותר לנו להסתובב בבסיס בזמן שעבד. משהו מעניין? שאל ניקו.
שרידי מבנים המעידים על בנייה מתוכננת. עדויות של יכולת טכנולוגית דמויות ארץ. שרידי פולימרים וסיבי ננו בקרקע. סימנים של...
לא! ניקו תפח על ידית הקורסה. משהו מעניין? מולי שתקה כמה רגעים.
סריקות הגשש הראו תצורת מבנים עקבית בין ההריסות,
אמרה לבסוף. למה הכוונה? שאלתי.
כל ההריסות בכל עמק באות בשלשות.
לא נכון! ניקו התיישר במושבו. הריסות של שלושרים?
יש עדויות התומכות בכך,
ענתה מולי. אבא ידע על כך? שאלתי בשקט.
המפקד מייסון תמך בהצבת המשלחת,
אמרה מולי. אבל שלושרים! ניקו הסתובב לעברי. אולי זה עולם הבית שלהם. אם נשמיד אותו... זה לא עולם הבית שלהם. אין פה שום דבר חוץ מהריסות. זה עדיין יותר מגניב מסתם הריסות של משהו שלא קיים יותר. הוא הסתובב חזרה לעבר המסך. מולי? אמרתי בשקט והקשתי קלות על אוזני, מרמז לה שאני רוצה שתפנה רק אליי. מה מטרת המשלחת? קולה היה לחישה שקטה שכוונה לאוזני בלבד.
מחקר תרבותי,
ענתה. זהו? זה העולם הראשון של השלושרים שהתגלה והמטרה היא רק מחקר תרבותי?
השלושרים שמרו בשנתיים האחרונות על הפסקת אש.
כי אנחנו ברחנו מכל מצב של עימות. צצתי לעבר ניקו והנמחתי שוב את קולי. אמרת שאבא תמך במשלחת. תרבות של שלושרים זה הדבר האחרון שמעניין אותו.
זה מעניין את גברת מייסון.
חשבתי על הצעקות של אמא בטלפון. חשבתי על כך שהיינו כאן עכשיו במקום להיות עם אבא. הוא חושב שהמחקר ימצא טכנולוגיה שתעזור לנו במלחמה, אמרתי בשקט.
אני לא יכולה לאשר.
לא, את לא, הסכמתי. יש סימנים כלשהם לטכנולוגיה פעילה?
רוני.
זו שאלה כללית, אמרתי. קולה של מולי רשרש לרגע, כתקלה או כהנחה שקטה.
אין כל עדות לטכנולוגיה פעילה על הכוכב,
אמרה. יש את השקיעה. קולה של מולי רשרש פעם נוספת, אבל היא לא ענתה הפעם. בילינו את היום בחדר הבקרה. בשלב מסוים הביאה לנו מולי מגשים עם אוכל ואנחנו אכלנו בלי לצאת. אחרי הצהריים אמא התקשרה ושאלה אם הכל בסדר איתנו. היא נראתה נרגשת מממצאי החפירות. היא אפילו חייכה. איש מאיתנו לא הזכיר את השקיעה. כאשר החל לרדת החושך, מישהו הקיש מבחוץ על מנעל האוויר של מולי. חשבתי שניקו ירוץ לבדוק, אבל הוא התכווץ במושבו ולא אמר דבר. היססתי רגע, נשארתי גם אני לשבת. הנקישות המשיכו, ומולי העלתה את מצלמות החוץ על המסכים. היה זה אחד המתלמדים של אמא. הוא דפק על הדופן של מולי וצעק שנכניס אותו. צעקותיו הידדו בחדר הבקרה, ואז מולי החלישה את הצליל, מה שהפך כמעט נסבל. כעבור כמה דקות, באו אמא ועוד שני אנשים מצוותה, ולקחו אותו חזרה לכפר. אמא השתעתה רגע ליד מנעל האוויר, אבל לא אמרה דבר. השמש התחילה לשקוע. ידו של ניקו מצא את שלי ונחזה בה בכוח. למטה, בכפר, כל חברי המשלחת נאספו מול ההריסות. חלקם החזיקו ידיים, אחדים בכו. יהיה בסדר, אמר ניקו. זה לא יקרה שוב, זה... השמיים התלהטו ככל שהשמש שקע נמוך יותר. העננים הוערו מבפנים ואז ניצטו בלבן בלתי נסבל. יהיה בסדר, חזר ניקו. בסדר. בעמק, כמה מהאנשים נפנו ורצו לעבר הספינה. אמא הייתה ביניהם. האש זרמה מטה ובלה את הכל. לא! צעקתי. ואז האש הגיעה אלינו והפפה את מולי. הצרכה שלה קיפלה אותנו בתוך הקורסאות. הקול המתחתי קודח בראשנו. זה נמשך ונמשך. ואז השתתק בחדות. לאט, בהיסוס, הרמתי את ראשי לעבר המסכים. הם היו קבועים וחסרי חיים. אמא, בכה ניקו. הרמתי את ידי לפי ונשכתי, חזק, עד שהרגשתי טעם מתחתי בפי. זה עזר מעט. יכולתי לנשום שוב. ניקו, יהיה בסדר. רחנתי לעבר הקורסה שלו ומשכתי אותו אליי. הוא נאבק, ואחרי שמרפקו פגע באפי, עזבתי אותו בשקט. חיבקתי את עצמי חזק, והיבטתי שוב לעבר המסכים החשוכים. מולי! קראתי. דממה. רק רשרוש שקט של מערכת העברור. היה לי שוב קשה לנשום. מולי! קראתי חזק יותר. אתמול לא נדרש לזמן קורב. עמדתי לקרוא לפעם נוספת כאשר ענתה.
משקמת ציוד.
אמרה וקולה היה אדיש ומתחתי. היא לא נשמעה כמו מולי שלנו. ניקו הרים את ראשו, וראיתי את ההבנה והפחד בעיניו. היא תהיה בסדר, ניערתי להגיד. היא פשוט עסוקה, היא תחזור עוד רגע. מבטיח? שאל. מבטיח, אמרתי. פשטתי לו את ידי. הוא הביט עליה ונרתע לאחור. הבטתי עליה גם כן. היא דיממה. היו סימני שיניים על האור הרך בין האגודל לאצבע המורה. משכתי את היד והסתרתי אותה מאחורי גבי. מולי, אמרתי, מסכים. רגע ארוך היא לא ענתה. קיבצתי את אצבעות ידי מאחורי גבי. מותח את שולי הפצע. ניקו ייבהל אם היא לא תחזור. מולי, בבקשה, חשבתי. המסכים ימימו ונדלקו מחדש.
שיקום ציוד הסתיים,
אמרה באותו קול מתחתי. ואז מערכת הקריזה רשרשה. היא המשיכה בקולה הרגיל.
מעלה תמונות של הכפר.
זה דמה למה שראינו אתמול. כפר מחקר מפוחם. ערפל. גושים מתפתלים של חומר פרוצים מתוכו ומקבלים לאיתם צורה. כאשר אמא והאחרים עצרו מול מנעל האוויר כבר חיכיתי להם. הדלת הייתה סגסוגת מוצקה וקרה בינינו. הם לא דיברו. פשוט הביטו לעבר המסך. אמא צעדה קדימה. הרימה את ידה והניחה אותה על מסך התקשורת. הבטנו זה בזו רגע ארוך. ואז היא משכה את ידה ונסוגה לאחור. היא פנתה במורד הגבעה ואחרים באו בעקבותיה. רצתי בחזרה לעבר חדר התקשורת וראיתי אותם נעלמים אל תוך שרידי הערפל. לא זכרתי שעזבתי את חדר הבקרה, אבל כאשר מולי העירה אותי בבוקר, הייתי בחדרו של ניקו. דחפתי מקופל על הרצפה למרגלות המיטה שלו, כפו ותפוס. התיישבתי ושפשפתי את ידיי, מנסה להתחמם. כף ידי החליקה על סימן הנשיכה. זה כאב רק לרגע. הידקתי את אצבעותיי, מחזיר את הכאב. היבטתי על ניקו. הוא עדיין ישן. קמתי בשקט ויצאתי מחדרו. קרה משהו חדש?
גברת מייסון מחכה ליד מנעל האוויר,
אמרה מולי.
היא רוצה לדבר איתך.
שפשפתי את פניי. עדיין היה לי קר. תגידי לה... זאת הייתה אמא שלי. עוד דקה. אני פשוט... אני רוצה להתקלח קודם, טוב?
אני אגיד לה,
אמרה מולי. הנדתי בראשי כמה פעמים ומיירתי לחדרי. השתפשפתי שוב ושוב תחת המים החמים עד שאורי צרב. מחרתי בגדים, ואז בחרתי אחרים. ישבתי על המיטה, חיבקתי את עצמי ורעדתי.
רוני.
חיבטתי למעלה, לעבר נקודות המצלמה של מולי.
היא מחכה לך,
אמרה. קמתי והלכתי לפגוש את אמא. היא לא הייתה לבד. שני האנשים שבאו איתה אתמול היו כאן גם עכשיו. זכרתי את פניהם מהצוות של אמא, ומולי לחשה לי את השמות. הגיאולוג והקסנוביולוג הראשיים. רציתי לשאול את אמא למה הם באו איתה, אבל לא היה לי נעים. אז שתקתי וחיכיתי שאמא תדבר. היא נראתה טוב יותר הבוקר. שערה היה מסודר ואסוף בצמה. הכתפיים שלה היו משוחררות ולא מקובצות מדאגה כמו אתמול. וחשוב מכל, עיניה חדלו להתרוצץ. פגשתי את מבטה והרגשתי את אגרופיים מתרפים. אמא, אמרתי. היא חייכה עם השפתיים.
אני חושבת שנשאר בחוץ גם היום,
אמרה. שאפתי אוויר. היא לא כעסה. ניקו מתגעגע, אמרתי.
גם אני מתגעגעת,
אמרה.
לשניכם.
אנחנו בסדר כאן. מולי דואגת לנו.
כן,
אמא שפשפה את מצחה.
מולי.
מבטה נדד אל המעטפת של מולי מחוץ לגבולות המסך. אמא? מבטה חזר אליי בחדות. גם שני החוקרים שהיו איתה הפנו אליי את עיניהם.
עדיף שנחזור עכשיו לחפירות,
אמר הגיאולוג.
יש עבודה לעשות,
הוסיף אקסנו. מבטה של אמא החליק על פניי פעם נוספת, והיא הנידה בראשה.
אנחנו צריכים ללכת,
אמרה. ואז היא הסתובבה ופנתה במורד הגבעה. שני הגברים הצטרפו אף הם. אמא, לחשתי, אבל היא לא הסתובבה. היא לא התקשרה במשך היום לשאול לשלומנו. היה לי קר. לא סיפרתי לניקו שהיא אמרה שהיא מתגעגעת. השקיעה הייתה שחזור מדויק של השקיעות עד עכשיו, פרט לכך שהפעם איש מחברי המשלחת לא ניסה לברוח. הם עמדו בקבוצות ונתנו לאש השקיעה לבלוע אותם. כאשר האש הגיעה אלינו, מולי צרחה. הפעם זה היה גרוע יותר. כל גופה רעד כשהלהבות עפפו אותה. לא ישבתי יציב בקורסת התצפית, והרעד שלהעיף אותי כנגד הקורסה של ניקו. חבטתי את כתפי כנגד הקורסה שלו, ואז את הכתף השנייה כאשר הוא נבל ועדף אותי ממנו. שכבתי על הרצפה בין שתי הקורסאות, וניסיתי לא לזוז עד שהרעידות חלפו. המסכים שוב קבעו, ונשארו קבועים הרבה יותר זמן מאתמול. ניקו היה מקופל בקורסה שלו, וכיסה את עיניו בידיו. טיפסתי לקורסה שלו ומשכתי אותו אליי. הוא התחפר כנגד כתפי. חיכינו יחד שמולי תחזור. אף אחד לא עלה לעבר מנעל האוויר באותו הלילה. אפילו לא אמא. בבוקר ישבתי עם ניקו בחדר הבקרה, ואכלנו כריכים שמולי הביאה לנו עם בוט שירות. אם היא לא הייתה דואגת לנו, לא בטוח שהיינו אוכלים לבד. חדר האוכל המרכזי היה ריק מדי. לאור שלי היה ריח של סבון ושמפו. שוב קרצפתי את עצמי עד ששרף לי. ניקו הדיף ריח זהה ומעט שתן. אני לא חושב שהתקלח או החליף בגדים מאז שאימא יצא. אכלנו כריכים והיבטנו על צוות המחקר העובד בעמק. האוכל עזר. אחרי זמן מה שמעתי את ניקו מזמזם משהו לעצמו. הקשבתי זמן מה לקולו, מנסה להיזכר בשיר. לפתע הוא נשען קדימה לעבר המסך. רוני! הוא הביט לעברי ואז חזרה לעבר המסך. אני יודע מה צריך לעשות, אמר וחייך. לא ראיתי אותו מחייך כך מאז שבאנו לכאן, מאז שאבא עזב. חייכתי חיוך מאוסס. אמא נתנה לך את כל הסיסמאות למולי, נכון? הנדתי לאישור. לא את כולן, אבל היא נתנה לי חלק מסיסמאות החירום. אנחנו צריכים לקרוא לאבא, אמר. חיוכי קבע. ניקו, אבא ידע מה לעשות. הוא יוכל לעזור לאמא. הוא ייקח אותנו מכאן. הוא חייך. הוא היה כל כך שמח. לא רציתי להגיד את זה. הבטתי לעבר כפר המחקר. אנחנו לא יכולים לקרוא לאבא, אמרתי. בטח שאנחנו יכולים. החיוך שלו נעלם. המבט שלו היה חשדני כאשר שב והפנה אותו אליי. ניקו, חיבקתי את עצמי. תביט על המסך, ביקשתי. אמא שם, אמר. כן, היא שם, הסכמתי. אבל היא לא לבד, נכון? אף אחד מהם לא מסתובב שם לבד. הוא שרבב את שפתיו, אבל הביט בחזרה לעבר המסכים. ברגעים כאלו הייתי מעדיף אם היה עצוב. הוא הביט זמן מה לעבר צוות המחקר. הם מסתובבים בקבוצות, אמר לבסוף. כמה יש בכל קבוצה? שאלתי. מה זה חשוב? דרש. אבל ראיתי את שפתיו נאות כאשר הביט מקבוצה לקבוצה וספר מחדש. זה לא לקח לו הרבה זמן. שלושה. הוא שתק רגע. אבל זה לא אומר כלום. אתה זוכר מה מולי לימדה? שאלתי. הקמנו מושבות, איבדנו איתם קשר, ואז יום אחד השלושרים פשוט הופיעו. אז הוא הסיט את מבטו ממני. הם הופיעו משום מקום. לא נתקלנו בהם עד שתקפו, אבל הם ידעו בדיוק איפה נמצאת כל התיישבות שלנו. זה לא אומר כלום. מולי, שאלתי.
ההנחה לא מתחייבת מהממצאים,
ענתה אחרי שהיה. כן? אז מה עם השקיעה?
אין סימן לפעילות טכנולוגית על הכוכב. כל תרבות שהייתה כאן הפסיקה להתקיים לפני כ-300,000 שנה.
אז למה לאמא לא אכפת? לא הבנתי שצעקתי, עד שראיתי שניקו מכסה את אוזניו. הסתובבתי ממנו, מנסה לנשום לאט יותר. ידיים קטנות משכו בשרבולי. זה בסדר, אמר. לא נקרא לאבא. טוב. קמתי מהקורסה ויצאתי מהחדר. רציתי מקלחת נוספת. הצלחתי להתחמק מניקו במשך שארית היום, ורק כאשר התחיל להחשיך בחוץ מצאתי את עצמי נכנס שוב לחדר הבקרה. ניקו כבר היה שם, או שלא עזב בכלל. הוא הביט לעברי, ואני הייתי ראשון להסיט את מבטי. כאשר התיישבתי לצידו, הוא מצא את ידי ונאחז בחוזקה. צוות המחקר עמד במורד העמק, גבם אלינו. הם עמדו שלישיות שלישיות, אוחזים ידיים, בפניהם אל השקיעה. לא הצלחתי לזהות ביניהם את אמא, ולא ביקשתי ממולי שתצביע עליה. כאשר השמיים התלעתו, עלה מן העמק צליל דק. נגעתי באוזני, ומולי תפסה את הצליל והגבירה אותו, מזינה אותו אל תוך חדר הבקרה. הצליל היה גבוה ודק, לא יבבה, לא צעקה, דומה יותר לשירה. האש קטעה את הצליל. צעקתה של מולי הייתה ההפך המוחלט מהעדינות בצליל ההוא. הפעם אחזתי היטב בידיות הקורסה, והצלחתי להישאר בכיסא לכל משך הרעידות. האור קבע הפעם יחד עם המסכים. ניקו ואני ישבנו דקות ארוכות. פוחדים להגיד דבר עד שהנורות נדלקו בזו אחר זו בלוחות הבקרה, ולבסוף, גם בחדר.
אני צריכה לדווח לך.
קולה של מולי נשמע כלחישה רכה באוזני. הנדתי קלות. אני רוצה שתישן היום בחדר שלי, אמרתי לניקו. הוא הסתכל עליי רגע, אבל לבסוף הנהן. לך, אמרתי, אני אבוא עוד מעט. אני לא רוצה ללכת לבד, לחצתי את ידו. מולי איתך, אמרתי. לך. אחרי שיצא מהחדר, נשענתי לאחור בקורסה, והיבטתי אל הערפל שמילא את העמק. את לא מצליחה לבלום את האש, אמרתי.
אני מצליחה למנוע ממנה להגיע אליכם,
ענתה מולי. שתקנו כמה רגעים. דמויות ראשונות יצאו מתוך הערפל. נשענתי קדימה וקיביתי את המסכים. כמה אחוזים מעצמך את מאבדת בכל שקיעה? שאלתי.
בשקיעה הראשונה האש שרפה רק את הקולטנים החיצוניים.
מולי, תעני לי.
30%.
אמרה. וזה מחמיר עם כל שקיעה?
רוני, סיסמאות החירום שאימא נתנה לך. ביניהן יש אחת שתאפשר לי להמריא בלי ליווי נווט.
נוכל לעזוב בערב? לחזור אחר השקיעה? מולי השתעתה רגע, לפני שענתה.
זו סיסמת הפעלה צבאית. אני אוכל לעזוב, אבל לא אוכל לחזור. הפקודה תהיה להתקדם לבסיס הצבאי הראשי.
לאבא.
למפקד מייסון. כן.
הרמתי את ידי, ואיבטתי על האור הרך שבין האגודל לאצבע המורה. סימני השיניים שלי היו אדומים ונפוחים. נשכתי את המקום בהסח דעת. כמה זמן יש לנו? שאלתי לבסוף.
כל זמן שתבנית התבונה נשמרת, אוכל לשחזר את הגוף עם הננו שישארו. אחרי השקיעה השנייה, העברתי את רובי לאזור חדר הבקרה. אם אצטרך, אוכל לשמור רק עליו. אבל רוני, אני לא יכולה לתת הערכה. תופעת השקיעה הזו היא לא משהו צפוי.
מולי, פשוט... קמתי מהקורסה. מה בעצם יכולתי לבקש? היא רשרשה כמה רגעים.
אני לא מצליחה להבין את הבקשה שלך,
אמרה לבסוף. לפתע רציתי את ניקו לצידי. את ניקו, את אמא. ברגע זה הייתי שמח לראות אפילו מישהו מחברי הצוות. זה בסדר, אמרתי. יצאתי מחדר הבקרה. ניקו חיכה לי בחדרי. הוא לא התווכח כאשר התקרבלתי לצידו מתחת לסמיכות. הוא התהפך ובעט תוך כדי שינה. אבל באותו לילה, לראשונה מאז השקיעה, הצלחתי לא לחלום. בבוקר, אמא באה לדבר איתי. שני מלוויה באו איתה. היא עמדה מלפנים, והם צעד מאחור. המבט של שלושתם הופנה אל מסך התקשורת. אמא נראתה כרגיל. היא חייכה. אבל היה עוד משהו. משהו לא מורגש, לא היה מתאים. זה הציק. היבטתי ממנה אליהם, מנסה להבין מה בדיוק הפריע לי.
הצטרפו אלינו?
סיימה. בהיתי בה. מה? שאלתי.
רוני, אתה לא מקשיב.
היא ריקחה את הנזיפה עם חיוך.
אמרתי שהחפירות שלנו מתקדמות מצוין. עד עכשיו לא הייתה שום סכנה במהלך היום. אין סיבה שתמשיכו לשבת סגורים בפנים. למה לא תצטרפו אלינו היום?
כן, חשבתי. לצאת מכאן. עמדתי לענות, ואז הבנתי מה היה הדבר שהפריע לי באמא. זה לא היה משהו שהשתנה אצלה. אפילו שני החוקרים שנלוו אליה לא באמת הפריעו לי. לא הבוקר, אחרי שנת לילה טובה. אתם נושמים יחד, אמרתי. אמא קימתה את מצחה.
על מה אתה מדבר?
שאלה. היא התתה את ראשה הצידה, ושני הגברים לצידה הצטרפו לתנועתה, ואיתו אף הם את ראשיהם.
אל תדבר שטויות.
נסוגתי מן המסך.
רוני, מה הבעיה?
שאל הגיאולוג לצידה. כיסיתי את פי. קולו היה מחוספס, אבל הצורה שבה ביטה את המילים הייתה זהה לזו של אמא.
מה קרה?
שאל אקסנו מצידה השני. מולי! קראתי.
רוני, זו אני, אמא.
אמרו שלושתם.
זה בסדר, זה...
מולי פרקה את המסך, חוסכת ממני את ההמשך. אני לא יודע כמה זמן עמדתי שם. נשען כנגד הקיר ולועס את ידי. ניקו מצא אותי לבסוף. הוא לא שאל ולא אמר כלום. רק הכריח אותי להוציא את היד מהפה ולשטוף ממנה את הדם. הוא הלך אחריי ברחבי מולי עד שלא יכולתי לסבול את זה יותר, ופשוט נכנסתי לחדר השינה שלי ונעלתי מבחוץ. ישבתי על המיטה, חיבקתי את עצמי, והסתכלתי על התקרה. היא הייתה לבנה וכבשושית מעט.
רוני.
קראה מולי. לא עניתי.
רוני, אנחנו צריכים לעזוב, לדווח לצבא.
חיבטתי לעבר התקרה, אבל זה לא עזר. אנחנו לא יכולים. זאת אמא.
זאת כבר לא...
אל תגידי את זה! לא יכולתי לשבת יותר. ירדתי מהמיטה ופסעתי בחדר. 5 צעדים לכיוון אחד, 5 צעדים לכיוון השני. צעד ועוד צעד.
רוני.
לא!
חשוב על ניקו.
תשתקי! הסתובבתי לעבר המצלמה שלה. תשתקי! אל תדברי על זה יותר! אל תדברי!
מבצעת.
לחשה. אנחנו לא יכולים פשוט לעזוב! צעקתי. עוד יום! אולי יומיים! עמדתי וחיכיתי, אבל היא שתקה. חזרתי לפסוע. ספרתי את צעדיי. ספרתי את נשימותיי. כשלא יכולתי לסבול יותר את השקט, חשבתי על ניקו. הוא ישב מחוץ לדלת החדר, במקום שבו עמד כאשר סגרתי אותה מולו. הוא הביט אליי ואני זזתי הצידה, ונתתי לו להיכנס. השבוע הבא היה כמעט בסדר. עזרתי לניקו להתקלח והוא לא ישרח יותר. עדיין לא אכלנו בחדר האוכל, אבל מולי הביאה לנו ארוחות לחדר הבקרה, ואכלנו הכל, כולל הירקות, אפילו ניקו. למטה בכפר הפסיקו לחפור. השיער נשר להם בתחילת השבוע, ורובם כבר גידלו את רכס העצמות האופייני לאורך הגולגולת. טוב שלא קראנו לאבא. היה כל מה שניקו אמר בעניין. את הימים בילינו בחדר הבקרה, אבל נמנענו כמעט לחלוטין מלהביט במסכים. או לפחות העמדנו פנים שאיננו מסתכלים. שיחקנו משחקי קלפים, למרות שניקו לא הצליח להבין את החוקים. ציירנו, שיחקנו קצת משחקים של מולי. אפילו למדנו קצת, בלי שאף אחד הכריח אותנו. בערב, לפני השינה, סגרנו דלתותיו של חדר הבקרה. טיפסנו יחד לאותה קורסה וצפינו במסכי התצפית. הם עדיין לא נראו לחלוטין כמו שלושרים, אבל התנהגו כמותם. הם הסתובבו בשלשות. אחד מוביל, ושניים עוקבים אחריו. תנועות הגוף בכל שלישייה הפכו מתואמות יותר ויותר משקיעה לשקיעה. מוח אחד עם 3 גופים. זה לא בדיוק מה שהם היו, אבל איש לא ידע איך בדיוק לתאר את הקשר בתוך כל שלישייה, והם שרו. הם עמדו בשלשות, יוצרים משולשים גדולים יותר עם השלשות האחרות. החזו ידיים וברחו כל שקיעה בשירה שהפכה יותר ויותר מורכבת מיום ליום. זה היה מטופש. רצתי לחדר כדי להביא סמיכה. הנזק למולי הגיע אתמול ל-60%. עדיין היה זמן, אולי אפילו שבוע שלם. היא עדיין עמדה בזה. אבל משהו השתבש מעט כששקמה את עצמה. מערכת העברור ציננה את חדר הבקרה ולניקו היה קר. היה לי די ויותר זמן עד השקיעה. לקחתי את הסמיכה מהמיטה בחדר וכבר הייתי בדרך החוצה. ואז ראיתי את התמונה על שולחן הלימודים שלי. זאת הייתה תמונה שלי ושל ניקו ושל אמא מחבקת את שנינו. עמדתי והסתכלתי עליה. על אמא. היא חייכה בתמונה. יד אחת שלה הייתה על הכתף שלי ואחת על הכתף של ניקו. אבל היא חייכה אליי. לפחות בצילום היא חייכה אליי. עמדתי והסתכלתי על התמונה. השמיכה השמיעה צליל רשרוש כאשר מחצתי אותה שוב ושוב בין אצבעותיי. הצעקות ברקע הגיעו ממרחק, מפלסות את דרכן אל תוך ראשי. כל אחד היה קולה הרגוע של מולי. הקול השני היה קריאותיו של ניקו. הוא צעק אל תוך הרמקול.
אין זמן!
ניירתי את ראשי. השקיעה. רצתי. גופה של מולי רעד מתחת לרגליי. תחילה ברעד עדין, ואז בזעזועים גסים שהעיפו אותי על הרצפה. נחתתי על השמיכה שעדיין הייתה בידי. נעמדתי שוב. האור במסדרון נעשה בהיר יותר. טיבטתי לאחור, וראיתי שמולי סגרה מאחורי הדלתות העדף. האור הגיע מפלדת הדלתות. אור וחום. הם לובנו באש שליחכה אותה מעברם השני. השקיעה.
רוני!
קולו של ניקו בכמה רמקולים.
רוני!
טיבטתי על השמיכה בידי. הקיר מסביבי זרם קדימה. מולי ניסתה להקים חוצה צווה יותר ביני לבין הלהבות.
רוץ.
נשמע קולה. הוא רעד. היא השאירה חלק מהתודעה שלה לידי. מנסה להגן עליי. האור התגבר כאשר האש הקלה מבעד לגופה. החום שאב את האוויר מן המסדרון. נרוץ? חדר הבקרה היה בצדה השני. הידקתי את אחיזתי בבד השמיכה. מולי, אמרתי. פקודה ישירה. הגני על ניקו. היא השתעתה. ולשנייה קיוויתי שהיא תסרב.
מבצעת.
ענתה. האש זרמה סביבי. היה אור. ואז כאב. ואז כלום. הקור היה מה שהעיר אותי. צמרמורת קרה שקיפלה אותי לתנוחה עוברית. זמן מה פשוט רעדתי. ואז, בשיניים נוקשות, נעמדתי על ארבע ואיבטתי סביב. הייתי ערום על רצפת המסדרון. קצוץ חלף לאור גבי ונע במורד זרועותיי. ראיתי את בד הבגדים נשזר מחדש סביבי. עננו חזרו לעבוד. הבגדים הביאו איתם חום והגנה. נעמדתי על רגליי. סביבי, גופה של מולי רכש את מאפייניו הרגילים. חספוס הופיע על הרצפה תחתיי. שינויי צבע סימנו אזורים שונים לאורך הקירות. מולי? שאלתי. היא לא ענתה. צעדתי צעד קדימה, ורגליי הסתבכו במשהו. איבדתי מטה. השמיכה שרציתי להביא לניקו. היה לו קר. התכופפתי והרמתי אותה. הוא ירצה אותה. כל צעדה הדהד בחלל המסדרונות בדרך לחדר הבקרה. המסדרונות עוררו תחושה של זרות ורקנות. ניסיתי לקרוא למולי שוב, אבל היא עדיין לא ענתה. יכול להיות שהיא נפגעה בשקיעה, חשבתי. יכול להיות שהיא לא הספיקה לסגת. דלת חדר הבקרה הייתה סגורה, ולא נפתחה כאשר תפחתי עליה, והעברתי את ידי מול הקולטן המזהה. ישנתי את ראשי כנגד הסגסוגת הקרירה, ועצמתי את עיניי. אני צריך לחשוב על זה. לחשוב למה מולי לא נותנת לי להיכנס. אני צריך לחשוב על זה עכשיו, לפני שניקו יפתח את הדלת. לפני שתגיע שקיעה נוספת, ואני אשכח למה אסור לו לעשות את זה. המתכת נעה מתחת למצחי, וזזתי אחורה. מסך עלה והתגבש מהקיר. הוא יבהב, ופניו המבועלות של ניקו הופיעו בו.
רוני.
ההקלה שבקולו גרמה לי למחוץ את השמיכה בידי. למה הוא שמח? למה הוא לא מבין? ניקו תפח ליד המסך ושמעתי את ההדהוד העמום דרך הדלת.
רוני, מולי לא מסכימה לפתוח את הדלת. תגיד לה שתפתח.
כמובן, חשבתי. מולי אולי לא הייתה מחשב צבאי, אבל אפילו היא לא תציית לילד בן חמש.
רוני?
דמעות ראשונות התגנבו אל קולו. תמנתי את פניי בשמיכה. לא רציתי לשמוע אותו בוכה. ניקו, אמרתי. שפשפתי את פניי כנגד כפלי השמיכה, ואז איבטתי לעברו. זה בסדר, אמרתי. יש לי סיסמת חירום שתעקוף את זה.
אבל היא לא מקשיבה לי.
היא תקשיב לזה. היא חייבת לציית לסיסמת חירום, ולא משנה מי מחברי הצוות נותן אותה. איבטנו זה בזה משני עברי המסך.
נו, אז תגיד אותה.
אמר. אבל לא הייתי חבר צוות יותר. הרמקולים שלה לא בסדר כאן, אמרתי. אני אגיד ואתה תחזור אחריי? פניו התכווצו בחשדנות. רק שלא ישאל. אתה רוצה או לא? דרשתי. הוא נרתע מעט, אבל הניד לאישור. הקלמתי את הסיסמה. חששתי שבכל רגע המולי תנתק את החיבור בינינו. היא לא עשתה זאת. נדרשו לניקו שני ניסיונות, אבל בסופו של דבר הוא חזר על כל אותיות הקוד. כשסיים הוא חייך, חייך בגאווה, ובציפייה לראות אותי נכנס.
מבצעת פקודת חירום.
נשמע קולה של מולי.
מפנה ננו לייצור דלק. מסלול טיסה, בסיס גזרה 2. דיווח ישיר למפקד ראשי מייסון גבריאל.
אבא?
שאל ניקו.
אבל...
ראה דק עבר בגופה של מולי כאשר שינתה צורה כדי להצמיח מנועים. הרעד התחלף ברטט ומפרסי ננו נפרסו לרשתות בלתי נראות קילומטרים רבים מעליה, גורפים אטומי מימן מהאטמוספירה.
רוני, על מה היא מדברת? למה?
חייכתי לעבר המסך. התכופפתי והנחתי את השמיכה למרגילות הדלת.
רוני!
פניתי והלכתי ממנו. נותרו לי עוד כמה דקות עד שמולי תפעיל את המנועים.
לא! רוני!
הלכתי מהר יותר.
אל תשאיר אותי כאן לבד!
רצתי.
אני שונא אותך!
מולי חיכתה עד שיצא החוצה לפני שחתמה את כל הדלתות. הלילה היה קר ולח. ישם קל עדיין טפטף. הרמתי את פניי לעבר הטיפות ונסוגתי ממולי. רציתי לשאול אותה אם ניקו נרגע, אבל לא הייתי בטוח שהיא תענה, ופחדתי לנסות. עמדתי ואיבטתי בה כאשר התרוממה אנכית מתוך מקום הרביצה שלה. גופה זרם דרך האוויר, חסון ונוצץ. תוך שניות היא נעלמה אל שמי הלילה, ואיתה ניקו. עמדתי וחיבקתי את עצמי עד שהבגדים שלי היו ספוגים לחלוטין מהגשם, ושיניי נקשו מקור. ואז פניתי לעבר העמק, והלכתי למצוא את אמא. כוכב ציפור האש, מאת יעל מיכאלי. מקריא, ניר קיטרו. תסקית זה הוקלט על ידי קבוצת מספרי הסיפורים. תסקיתים מקוריים בעברית. בואו לבקר אותנו באתר storytellers.co.il. בנוסף תוכלו למצוא אותנו ב-icast.co.il.